פשוט. משנה מסכת חולין נמצאת בסדר שנקרא קודשים. מעניין, לא? אז מה חשבתם על זה?
צריך להכניס את הבשר.
אה?
צריך להכניס את הבשר, זה הכל קורבנות.
דברים.
דברים, תסביר. אחרי זה נחזור אליך, יונתן. מה בעצם אותו יונתן? מסכת חולין צריכה להיות באיזשהו סדר. בוא נאמר ככה, הסדרים האחרים ודאי לא יותר מתאימים. אז סדר קודשים הוא אולי באמת פרדוקס להגיד מסכת חולין בסדר קודשים, אבל לפחות זה יותר טוב מאשר בסדר נזיקין. זה הדבר הראשון. כן, אתה נסת להגיד משהו אחר?
בפרשייה שזה מופיע בדברים, כל העניין של קדושת האוכל, דובר שם האוכל המותר והאסור, דיברו עליו כדבר שמביא לידי קדושה.
אז למה מסכת חולין נמצאת בסדר קודשי?
מסכת חולין עוסקת באיסורי אכילה, או מותר בעצם מאכילה, ולכן זה שייך לקודשים, שייך להתקדשות, שייך לקדושה.
כי גם הוא מקדש אותנו כמו, כמו קודשים. הבנתי. מה דעתכם על מה שרב ניריה אומר? לא רב ניריה, רב ניריה. ניריה, כן, מה דעתכם בעניין? הייתי אומר את זה קצת אחרת, נדמה לי גנותן שאתה נסת להגיד את זה גם, שאולי יש קשר בין דיני חולין, אכילת בשר חולין, לבין דיני קודשים. אני אומר את זה אחרת, אם עלה פה בלימוד שלנו קצת בימים הראשונים של הזמן, שאולי המסגרת הבסיסית של אכילת בשר אמורה להיות אכילה של קורבן, של בשר קודשים, כי אתה נותן לקדוש ברוך הוא את הנפש ואז אתה יכול לאכול את הבשר. אולי יש משהו בעולם של חולין שבפי ספר דברים הוא נבנה על קיר חת מלכה המקום, שהוא לכן יצא מהמקדש החוצה, אבל אולי עדיין הוא יונק באופן בסיסי מעולם הקודש. כן, הזכרתי לכם אז את כל העניין של איסורי חלב ודם שיש להם קשר בגבולין התורה עשרה לאכול את אותם חלקים שבמקדש הם עולים על המזבח, על כאשר ציוויתיך. סיפרתי לכם בשחיטת חולין, כתוב בזבחת כאשר ציוויתיך, השאלה היא איפה הקדוש ברוך הוא ציווה. יש דעה אחת שהכוונה היא בשחיטת קודשים, וזו אמירה מאוד ברורה שהעולם של חולין יונק מתוך קודשים. אז אולי זה הסבר מסוים למה הוא נמצא פה. מה שרק אני אשלים לכם הוא שבמשך הדורות שיהודים התמקדו בלימוד של דברים שנוגעים למעשה, באמת מסכת חולין נתלשה מתוך סדר קודשים. זה באמת קצת ביטוי לשוני שלה לבין שאר הסדר, כי זו המסכת הבולטת שהיא הלוכה למעשה בתוך סדר קודשים. המאירי מציין בהקדמה שלו לפירושו לש"ס שבפרובנס המסורת הלימוד בימיו הייתה שהיו לנו שלושה סדרים, והיו שלוש מסכתות שכל אחד הצמידו לאחד מהסדרים האחרים. מסכת ברכות הצמידו לסדר מועד, בכתב יד מינכן של הבבלי מסכת ברכות נמצא בסוף סדר מועד, אחרי סדר מועד.
כן,
תזרע את הדרך הלימוד בזמן שכתב היד נכתב, בכתב יד מהמאה ה-14. מסכת נידה נתלשה מטהרות וצירפו אותה לסדר, לא קשה לנחש, נשים. ואת קודשים, ואת חולין תלשו מקודשים ותצמידו אותו למי? לא סתם כאן נפלט לי קודם, לנזיקין. אבל היו לומדים את חולין בפני עצמו, זה ברור, כי חולין הוא לא רק קשור לעולם הקודשים. אני רק אציין במאמר מוסגר, וזה נסגור את העניין הזה, תחשבו עוד מה חולין עושה בקודשים, אבל רק אציין שבירושלמי כידוע אין ירושלמי לסדר קודשים, והנגזרת מזה דווקא בשונה למה שתיארתי קודם שקרה בבבלי הוא שגם אין ירושלמי למסכת חולין. והדבר הזה שימש כבר בפולמוס קדום מאוד,
אז אין כי לא הגיע לזה.
פה בדיוק עכשיו אתה עכשיו שואל איך זה שאין תורות של ארץ ישראל לסדר, למסכת חולין, לסדר קודשים. האם אמרת לא הגיע לידינו, התכוונת זה הלך לאיבוד והלך לאיבוד, או שמה זה לא נערך? אני יכול לספר שההזכרה הכי קדומה של ירושלמי בכתבים של גאונים מבבל, נמצא בכתב פולמוס שכתב תלמיד תלמידו של רב יהודאי גאון, ששמו היה פרקוי בן בבוי. היות ורב יהודאי נפטר בשנת 764, אז מקובל אומר שהוא חי לקראת סוף המאה השמינית, תחילת מאה התשיעית. הוא כותב את כתב הפולמוס הזה. זה כתב פולמוס שהוא כותב אותו לצפון אפריקה, שבו הוא קורא להם לשמור את מנהגי בבל ולא את מנהגי ארץ ישראל. אסור יום אחרי יום העצמאות לומר לכם את הדבר הזה, כי הוא רוצה לראות במסורת הבבלית, המסורת האותנטית מול המסורת הארץ ישראלית, שהשתבשה על ידי השמדות והצרות שהיו בארץ. ואחד מההוכחות הגדולות שלו זה, תראה את התלמוד הזה של בני ארץ ישראל, התלמוד הזה הוא תלמוד חסר, הוא תלמוד אבוד, אפילו אין להם שחיטת חולין, אין להם ירושלמי לחולין. וזה התקפה כבירה על המסורת הארץ ישראלית, שהיא בעליל משובשת. זה ברור יונתן שפרקוי בן בבוי חשב שהיה ירושלמי לקודשי, ומה קרה לו? עבד. וזה מראה איך השמדות שיבשו את תורתה של ארץ ישראל. אנחנו לא יודעים אם היה או לא היה.
אפשר לתלות את זה באבלות של אחרי המקדש?
אני לא יודע, תראה, זה די קל לומר שהירושלמי נערך לסדרים שנוהגים למעשה בזמן הזה, בארץ ישראל, היות ומצוות להיות בארץ נוהגים למעשה. אז שם אין שלושה סדרים אלא ארבעה סדרים. ומה זה ארבעה סדרים? זרעים, מועד, נשים, נזיקים. עדיין זעקתו של פרקוי בן בבוי, מה אם חולין, היא זעקה שצריך להקשיב לה, כי צריך להבין, חולין אין כוונתו רק משהו מקודשי, זה כשרות. זאת אומרת, בן אדם שאין לו מסכת ללכות כשרות, הוא בבעיה מאוד חמורה. כלומר, מה הייתה בדיוק המסורת הארץ ישראלית? אנחנו לא נדע. פרקוי לפחות ראה בזה, שהיה ברור לו שהיה ושהלך לאיבוד. האם אכן היה והלך לאיבוד או לא, זאת שאלה שלגבי ירושלמי אני לא יודע את הפתרון שלה. אני יכול כן לספר לכם שני דברים. היה לי מורה באוניברסיטה, פרופסור זוסמן, שהרבה מאוד העסיק אותו הנושאים האלה שהחלקים החסרים של הירושלמי, והעסיק אותו בשני מישורים. מישור אחד היה קודשים, טהרות, למישור השני שיותר הוא עסק בו היה, יש גם בירושלמי כמה מסכתות שחסרים בהם פרקים, וגם שם השאלה היא האם היה ועבד או האם מעולם לא היה. במחקר נכתב המון על כך שהיה ועבד, זו הדעה, הכיוון שיותר הלכו בו בעקבות פרקוי. צריך לזכור שבמחקר של התלמוד שאנחנו מדברים על לפני כ-100 שנה, חברו כמה גורמים לסיפור הזה. ראשית, הגניזה הקהירית נמצאה אז, וזה שילב את הדמיון שהנה אנחנו הולכים למצוא את החלקים העבודים של הירושלמי. מי שעזר לעניין הזה היה הציטטות של ירושלמי בכתבי ראשונים, שהיו כאלה שחשבו שיש שם ציטוטים של קטעים מירושלמי שלא נמצאים בירושלמי שלנו. ככה למשל יש ספר שנקרא אהבת ציון וירושלים, שכתב אותו דוב רטנר, שהיה יהודי בווילנה לפני 100 שנה. הספר יצא לאור ב-1910, והוא סדרה של 10 כרכים, שבו הוא אוסף את כל ציטטות הירושלמי בראשונים, זה הזרעים מועד הוא הספיק לעשות, ובתוך כל כרך יש לו נספח ציטטות של ירושלמי שראשונים מביאים שלא לפנינו, והיה להם איזשהו דמיון שהיה משולב שהולכים למצוא בגניזה איזה ירושלמי אחר, לראשונים היה ירושלמי אחר. זה בחלק היה בגלל שאני אומר לכם גלויות, הם היו אנשים לא מסורתיים, והם בחלקם רצו לבעוט בבבלי ולמצוא ירושלמי שיהיה מסורת יותר תורה, יותר אותנטית. מצד שני, הירושלמי עצמו מאוד קשה להבין אותו, ולכן הם חלמו שהוא יהיה קצת אחר, כן, בוא נמצא איזה קטעים וכולי. אני יכול לספר לכם שסביב הסאגה של קודשים לפני כ-80 שנה, הוא נמצא באוצר החוכמה, מי שרוצה לראות, מישהו התפיס ירושלמי לקודשים, הוא מצא אותו.
אבל הוא מבוסס, הוא טוען שהוא התבסס על קטעים שהוא, כאילו, טוענים שהוא התבסס על קטעים שנמצאים בראשונים.
אז בוא אני אספר לך מה באמת קרה שם. אבל רק אגיד לך, קם יהודי בשם פרידלנדר ומצא את ירושלמי קודשים. אם תיכנסו אחרי זה במחשב פה לאוצר החוכמה, תוכלו לראות אותו. ממש, היהודי הזה מצא ירושלמי קודשי, הוא קיבל אז קומס מגדולי החוקרי התלמוד באותו זמן, כשאמרו וואלה זה באמת אותנטי, נראה ששון ושמחה, כאילו דברי פירקו התקיימו. כן, אחרי כמה שנים, לא יודע, הצליחו להוכיח שזה זיוף, שהוא זייף את זה. עכשיו תשאל אותי יונתן, איך יהודי כזה מזייף? אז בחלק זה התופעה שאתה אמרת, שהירושלמי היא תופעה של סוגיות מקבילות, והוא כנראה השתמש בחלקים אחרים של הירושלמי, הוא בחלק שכתב קטעים, עושה עבודה כל כך משובחת שלקח זמן לעמוד על זה, כמו צריך להטות מומחים גדולים. אבל ברור שהפרידלנדר הזה הוא חלק מהאווירה הכוללת הזאת. אני תמיד ידעתי על פרידלנדר כאיזה אנקדוטה, הנה איזה יהודי שזייף את הירושלמי לקודשים. מעולם לא עלה בדעתי הסיפור השלם עד שקראתי אותו במאמר שפרסם מין של בעל בית הדפוס. ראה מישהו מכיר את רב שאול וידר, שהוא למד בברוריה, למד בחברותה בירושלים. בקיצור, סבא שלו היה בעל בית הדפוס שהתפיס את הירושלמי המזויף, והוא יהודי שנרצח באושוויץ. ורב שאול וידר פרסם מאמר שבו הוא מספר איזה פגיעה כלכלית הייתה בבית הדפוס של סבא שלו מהסיפור הזה, כי יצא לו שם רע שהוא שיתף פעולה עם הזייפן הזה. כאילו יש צדדים הרבה יותר מורכבים ממה שאנחנו רק מעלים על דעתנו. בכל אופן, הדברים האלה התבררו כזיוף. אני יכול רק לספר, וזה אני אסגור את האנקדוטה הזאת, שפרופסור זוסמן כתב מאמרים שבהם הוא טוען שכל השאיפות האלה הם חלומות באספם ירו בפרח. הוא טוען שכל הציטטות של רטנר כולם הם טעויות בהבנה של הראשונים. אין לדעתו, אחרי מחקר אינטנסיבי, ולו ציטטה אחת של ירושלמי שהייתה אצל ראשונים שלא הגיע לידינו. אין לדעתו, הכל טעויות של רטנר. זה בפעם אחרת, כאילו איך הוא טעה במאות דוגמאות, כן? אבל לדעתו זו טעות. שאינית, בדיקה מקיפה שלו של ראשונים. צריך להבין למה זוסמן יכול לעשות את זה. זוסמן יושב בכרטסת ששכללת העבודה של רטנר. הוא אסף לפי מיטב הידיעות שלנו היום את כל ציטטות הירושלמי בראשון. יש לו כרטסת ענקית. יש להם אותו דבר כמו שהיה לנו. אמנם הוא תמיד מעיר, צריך לזכור שהסיפור שהציטטות הראשונות של ירושלמי מהמאה ה-11, ירושלמי נערך במאה הרביעית. כלומר יש לנו חור שחור באמת של כ-600 שנה, 700 שנה. אנחנו לא באמת יודעים מה היה בין הירושלמי לבין מה שיש לנו. אבל מהיום שיש ירושלמי, אין לנו שום סיבה להניח שלראשונים היה ירושלמי אחר. צריכים ללמוד את מה שיש לנו. אז נשב איתך אחרי זה. הוא פשוט מראה יש כל הדוגמאות טעויות. אותם מסכתות שחסרים פרקים, אז הוא טוען ולעד שמעולם לא היו פרקים של ירושלמי לחלקים האלה. עכשיו צריך רק לסגור את המעגל, צריך לדעת שזוסמן את הדוקטורט שלו כתב על הסוגיות הבבליות לזרעים טהרות, שם הוא ניסה לבדוק למה אין בבלי לזרעים טהרות. שאלות אלה נורא מעניינות אותו. אני יכול להגיד שאני בלימודי נמשך לתוכן, לא נמשך לשאלה האם היה או לא היה, כן? אבל אני יודע אם אתה רוצה לדעת מי החוקר שעוסק בדברים האלו, גם מתעניינים קצת מקור, אני יכול להביא למי שמתעניינים קצת את החומרים. זהו. בכל אופן, נחזור לעניין שלנו. כבר במאה השמינית העירו על ההדר של ירושלמי לקודשים. העובדה היא שכנראה, העובדה היא שאין. בסדר? אנחנו לא יודעים למה, אבל אני צריך ללמוד רק תורות של בבלי. בסדר? חוויק, אני אומר ככה, החולין של הירושלמי הוא חלק מסדר קודשים. מה שקרה לסדר קודשים כולו קרה לחולין. לעומת זאת, החולין של הראשונים שלמדו דברים למעשה, תלשו אותו מסדר קודשים ושמו אותו בפני עצמו. בסדר? אז עד כאן קצת עניין השיבוט של חולין בתוך סדר קודשים. שמשהו על מבנה המסכת, קצת דפדפתם? עברתם עליו? והשיבוט של הפרק שלנו בתוך המסכת. אז מי רוצה קצת לפרוס לפעמים את מבנה המסכת?
מתחילים בלכות שחיטה.
יפה, מתחילים בלכות שחיטה, שזה פרקים א' ב'.
טריפות זה ג' ד'.
טריפות זה ג' ד', נכון. שלטריפות גם יש קשר הדוך למה? לשחיטה, אפשר לומר את זה, נכון? כלומר, אני הייתי מעדיף להגיד שא' עד ד' זה אדם לוקח בהמה טהורה והוא שוחט אותה ורוצה להתיר אותה באכילה. הפרקים האלה עוסקים בדינים האלו, שזה כולל שני דברים שגם היום בבתי המטבחיים זה השני השלבים המשמעותיים. שלב ראשון הוא שלב השחיטה, והשלב השני הוא בדיקת הטרפות. כשהיום בודקים רק טרפה אחת בתוך כל ה-18, יודעים את זה? יש 18 טרפות, בודקים רק אחת, בדיקת הריאה. השאלה היא למה? זה פעם אחרת, בסדר? יהיה זמן לדבר על זה. וזו בזור הטריפה היחידה שבודקים, אבל זה ממש הפס ייצור של הבדיקות. ואת הטריפה אי אפשר לבדוק בחיה בהמה, כי אתה לא יודע אם היא טריפה, כי מה זה טריפה? מום פנימי, אולטרסאונד היום מהמגלה טריפה. ולכן גם מבחינת הסדר הכרונולוגי, אתה קודם שוחד, ואחרי זה אתה בודק את נושא הטריפות. אני גם אוסיף שרב חיים בדרשת הבר מצווה שלו, כן? זה מודפס, מי שרוצה לראות הדרשת בר מצווה של רב חיים מבריסק, הרב מבריסק, הבן שלו מצטט את זה בחיבור שלו על הרמב״ם באחד מהמכתבים בסוף. הוא לא כותב שזה הדרושה, אבל אני שמעתי את זה מסבא שלי. שם רב חיים רצה לטעון, זה היה חידוש הגדול שלו, שמי ששוחט טריפה, זה לא שהשחיטה כשרה ועכשיו היא אסורה כי התורה אסרה טריפות, אלא זה פגם בשחיטה. ולכן אם מקבלים את הרעיון הזה של רב חיים, אז ודאי אפשר להגיד שכל ארבעת הפרקים הראשונים הם בעצם עוסקים בנושא אחד, נושא השחיטה. בסדר? הלאה, פרק ה', ומה עושה פרק ה'? אותו ואת בנו. למה אותו ואת בנו יהיה הפרק הבא? מסיבה פשוטה, והוא גם עוסק באחד בדיני השחיטה. בעצם נכון להגיד חמשת הפרקים הראשונים הם עוסקים בשחיטה וטרפות. אז בוא נלך לכיסוי אדם, כי כיסוי אדם הוא פרק ו, מה שעושים אחרי השחיטה. כלומר, אם דיברנו קודם, אתה קודם שוחט, אחרי זה אתה בודק מה? אם זה טרף. עכשיו אתה צריך לדאוג לדם. נכון, הדם שיוצא בשחיטה צריך לחסות אותו. כלומר, יש פה בעצם סדר כרונולוגי, בואו נאמר את זה כך. אז זה הפרק שעוסק בכיסוי הדם. אותו ואת בנו שייך למרחב של השחיטה. כלומר, אתה צודק שאתה אמור לבדוק לפני השחיטה אם זה אותו ואת בנו. באמת במשניות הפרק עוסקים בזה. האם צריך לתת הכשר או תעודת יוחסין, כן, בארבעה פרקים בשנה? אני הייתי מוסיף, לו היו כותבים את המשנה עכשיו, הייתי מוסיף כמובן איזה יום צריך להודיע, בוחר במה לחברו צריך להודיע. נו חבר'ה, זה קל. איזה מועד הייתם מוסיפים? נכון? יום העצמאות הייתי מוסיף. כמויות הבשר שנמכרו באטליזים לפני יום העצמאות, חבל הזמן. נכון? אז הייתי מוסיף גם יום העצמאות. אבל הייתי אומר ככה, היית אמר, אתה צודק שזה צריך להיות כאילו בהתחלה, אבל למעשה זה לא כל שחיטה תפגוש את זה. כלומר, אבל יש פה חטיבה ברורה שעוסקת בשחיטה. וכאן בא סבא, גם כיסוי אדם הוא בעצם השלב הבא. אתה על ידי השחיטה, אתה עכשיו חושף את האיברים הפנימיים, ואתה דואג בכיסוי אדם. פרק ז', גיד הנשה, כן. אחרי השחיטה, מה צריך לעשות? לנקר, נכון, לנקר את הגידים, צריך לנקות, ורק אחרי שלב, סליחה? נקר זה, קודם כל, זה ביטוי שלקוח יותר מהעולם של חלבים, אבל צריך להפריד בין החלקים המותרים והחלקים האסורים בבהמה. גם זה עושים היום בבתי המטבחיים. הייתי אומר ככה, שעד סוף פרק ז' כל זה קורה בבית המטבחיים. היום, שזה פס ייצור, בימי קדם היו שוחטים בחצר. הרב ים סיפר לי שביום העצמאות שחטו פה גדי, באותניאל. צוחקים. גדי, ולכבוד לא תבשל גדי בחלב אמו, וקימו את מצוות מיד נגיע, זרועה לחיים. קיבה לא נתנו לו, אבל זרועה לחיים, הביאו לו הביתה. הוא שאל מה לעשות עם הלחיים, כי הביאו לו את כל הראש. הדבר ראשון, וידענו שאשתו לא יודעת שהאבא מקפיא שלהם עכשיו. רב אורי אמר לו, אבא, תעשה לי טובה, שים את זה בשקית אטומה, שאמא לא תפתח את המקפיא ותמצא בפנים ראש הגדי. אחרי כאן נחזור אלינו.
אז סיפרו לי שבהר המור, הוא היה קבוצה של גדי חולין, ובסוף כשהם סיימו, הם הביאו גדי לישיבה, ושחטו אותו.
כן, כשאני למדתי חולין פעם ראשונה, אז הלכתי לבית מטבחיים. אתם רוצים לעשות פה בבקשה?
לא, אני רואה את המסע וחלב, אני אשחיתה.
נביא בשר וחלב.
אז אני לא מקווה שלא שלא תאכול מקדונלדס בסוף הזמן לראות איך זה, כן? אולי אתם יכולים לעשות מה שילתא אמרה, לטעום טעם של בשר. הרי ילתא אמרה שכל דבר שהתורה עשה היא כנגדו, אז את הטעם מותר. שלא נחשוב, שלא נחשוב שהתורה נגד הטעם. התורה גזרה את זה, אבל היא בעד שנהנה, כן? ילתא, אשתו של רב נחמן. הכחל. הכחל בסעודת מסורת שהייתה בקיץ, אז הם אכלו כחל. אמר לי הרב אלי שקולסקי שהיה בסעודה, אמר לי, זה ממש טעם של בשר בחל. כך הוא אמר. אמר, זה היה... איך הוא ידע? לא יודע. אמר לי, קודם כל הוא חכם גדול. אמר לך, מה הוא אמר לי? אמר לי, זה ממש טעם של בשר בחל.
למה צריך מסורת לכחל?
לא, לא. למה? לא יודע.
פשוט לא נוגעים לאכול את זה.
זה משהו שלא עושים.
אתה מכיר מישהו שעושה את זה?
לא, אבל זה עתיד.
פעם אחרת. בכל אופן, עד פרק זין זה הטיפול בבשר, זה די ברור עכשיו למה פרק ח' זה השלב הבא, כי...
למה, גיד אנשים טוב.
גמרת, אתה לא יכול לבשל בשר עד שלא תפריד ממנו את הגידים. ולכן, מה אתה עושה? כשגמרת שחיטה, כיסוי אדם, ניקור, עכשיו במה אתה יכול לעסוק?
בבישול.
בבישול. זה פרק עבר, הוא הבישול. זה כאילו מסכת כרונולוגית. כן, פרק ט' במה עוסק?
בתומת אוכלין.
בתומת אוכלין, כן. למה זה נמצא פה? זה קשה להסביר. באיזה שתי תומות הוא מבדיל? תסתכלו טוב, זה מאוד יפה. כבר למשנה הראשונה, בין איזה שתי תומות הוא מבדיל? תומת לבלות ותומת אוכלים. מה בעצם הציר של כל המסכת הזאת? איפה עובר הגבול בין בשר כשהוא נבלה לבין שהוא? שהוא אוכל, לא? מתאים? אנחנו לא רגילים לחשוב על תומה בראש שלנו, אבל שחיטה למשל, הזכר קודם, שחיטה לא רק מתירה באכילה, שחיטה גם מתארת מדי תומת נבלות, כי זה הופך אותו מנבלה לאוכל, לבשר, ואז הוא נכנס למעגל חדש של תומות, שהוא תומת אוכלים. זה עולם אחר של תומות, אבל זה חלק אינטגרלי שקשור לבשר, זה נושא התומה. אולי זה גם, סליחה, כן.
איזה
פותרת
הרב נתן
את פרק ט'? פרק ט' אמר פה אסף, הוא פרק שעוסק בתומת נבלה ותומת אוכלים. ומתוך זה, זה נכון שהוא מתגלגל כבר לעוד נושאים, אבל בגדול זה הנושא...
זה האור.
לא מסכים. הנושא המרכזי שלו זה איזה חלקים של הבהמה נחשבים אוכל ואיזה חלקים של הבהמה הם לא, אבל תסתכל בפרק. מצטרפים את תומת אוכלים. אבל לא תומת נבלות, כי יוצא בו, השוחד בהמת מעל אנוכי ומפרקסת, מתמת תומת אוכלין, אבל לא תומת נבלות, עד שתמות. ריבה לתמת תומת אוכלין ממה שריבה לתמת תומת נבלות. הנושאים אלו גם אחר כך. טוב, הייתי אומר כך, יש פה שני נושאים, בגדול, עידן. נושא אחד, הוא מודע לכך שלא כל החלקים של הבהמה רואים לאכילה. מה היחס בין חלקי הבהמה השונים? טוב, הגולגולת שהרב ראה מתלבט זה, הוא לא יודע מה עושים המוח, מה עושים שיניים לחיים. כאילו, כשאתה הולך לסופר וקונה, ואתה קונה רק את הבשר שרואה לאכילה, נכון? בסדר. אז, אבל גם בתוך זה יש נושא שלם של תומת נבלות ותומת אוכלים. בסדר? אז, ומפרק י' למה עוברים? זרוע לחיים, קיבה, שזה מתנות, כהונה מהחולין. קודם דיברנו שבתוך קודשים, בקודשים יש מערכה שלמה של מתנות כהונה, גם בבשר בחולין התורה נתנה מערכת של זרוע לחיים וקיבה. כן, בבקשה.
בשני הפרקים האלה, אולי זה הקשר למסר, כאילו, בקודשים, כי זה מנזק, אולי אפילו פרק ט' ממש זה עיסוק בקודשים.
למה בקודשים? זה רק בחולין, זה דווקא הפוך. אתה מסתכל בכל הפרקים, כתוב בחולים במוקדשים, דווקא פה כתוב בחולים, אבל לא במוקדשים. הוא כאילו מדבר עם קודשים, הוא כאילו אומר, יש פה מערכת שנועדה מראש לחולים שהיא שונה מהמוקדשים. אני מסכים איתך, רק הייתי אומר את זה על דרך הניגוד, בסדר? אוקיי, וזה פרק של זרוע לחיים עקבה. יש להניח שהמקום שלו פה הוא ברור, בבשר חולין צריך לתת את מתנות כהונה האלה. מי שקצת פחות נכנע זה ראשית הגז, נכון? מה ראשית הגז עושה פה?
זה המשך של המתנות
כהונה
בעצם.
כי אם כבר אנחנו בעולם של מתנות כהונה, אז גם ראשית הגז, כאילו, זאת מתנת כהונה ממה?
מחיות,
אבל זה לא המתנת כהונה היחידה מחיות. מה, אין לך מתנת כהונה בחורות?
אולי גם, שזה לא במקדש.
אז הסיבה פשוטה, כתוב גם כי זה בחולין אבל לא במוקדשים, בדיוק, מה שגרשון אומר. יש פה שתי מתנות כהונה מהחי שהן דווקא שייכות לעולם החולין. רוב מתנות הכהונה הן להפוך אותו לקודשים. יש פה מתנות כהונה בתוך חולין. אם זה מספק, אני לא בטוח. האחרון, מהו? גם כן שילוח הכאן, וגם הוא יש לו את אותה תכונה של בחולין, אבל לא במוקדשים. וגם פה אפשר לראות יפה קשר לשאר המסכת. חומר בכיסוי אדם משילוח הכן, קישור אותו לכיסוי אדם. רואים את זה? כיסוי אדם הרי הופיע בפרק ו, נכון?
הם על... יש שלוש...
הם על בנים קשור לילות עובד בנו?
ובנו ו...
אולי בשר וחלב.
בשר וחלב. זה שלוש מגנים שמדברים על קשר...
יפה.
ילד ואבא.
בכל אופן, זו המסכת. כן, בבקשה.
אפשר אולי להציע איזה הסתכלות אחרת?
בבקשה, בטח.
אני לא חושב שזה כך נוגד את מה שעלינו עכשיו, אבל מעין הסתכלות אחרת.
בבקשה, כן.
שפרקים א' וד' מדברים על השמיטה עצמה. זה כולה כשא' וב' מדברים על נושא השמיטה עצמו. כל העניין של כאילו איך, מתי, זה מדבר על מעשה השמיטה עצמו של האדם. לעומת ג' וד' מדברים על אותו אספקט של השחיטה מצד הנשחט עצמו, מה מותר לעשות. זה כאילו מעשה האדם לעומת הדברים הטבעים שבאים מן הטבע, מבחינת הנשחט, מבחינת הבהמה, מה מותר ומה אסור. ממשיכים לחטיבה שמתחילה בעצם מפרק A עד פרק ח', שהיא מציגה איזה מעין נדבך נוסף שלא בא מבחינת הטבע ולא בא מבחינת האדם, לאיסורים של נדבך נוסף. כן, אם זה מדבר על כיסוי אדם, גיד הנשה, מה נמצא שם בפרק
A? אותו ועד בנו.
אותו ועד בנו, כן. כל הדברים האלה הם נדבך נוסף שהם מערבים דברים שהם היו קשרים, לא יודע, כל מיני איסורים נוספים של התורה.
כן.
פרק ת' עד י"א עוברים לחטיבה נוספת שמדברת על איסורים שהם קשורים לשאר הבהמה. כן, אם דיברנו בפרק ה' על חיל על איסורים שהם כן להכשיר את הבשר האכילה, מדברים על ראשית הגז, מדברים על החיים,
מדברים על צמר, על החיים, על אור, רוטב, כלומר...
כל הדברים האלה הם לא קשורים למעשה. אם ישאלו אותי, אם אני אגיד עכשיו למישהו, אני רוצה עכשיו לאכול בשר, על איזה פרקים להסתכל, תגידו לי, תסתכל על א' עד ח'. אל תסתכל על ת' י' ד' א'. כל הדברים האלה הם מעשה הבהמה שלא קשורים לאכילה. בגלל, לא כל כך הצלחנו לקשר לשילוח הכל, אנחנו לא כל כך יודעים את זה. זה בעין חטיבה שהיא כאילו הסבר של מבנה שהיא עולה מאוד יותר. נגיד אחרי זה אנחנו רוצים לשאול שאלה על ההשוואה של המשל לתוספתא, למשל על הדבר הראשון שמופיע בתוספתא על איפה הוא נוהג. אנחנו יכולים ללכת למשניות ולראות שבחטיבה של ה' עד ח' כל הפרקים האחרים מתחילים שהוא נוהג בין בארץ ובין חוץ לארץ, חוץ מח'. אבל אנחנו רואים שיש פה איזה קשר בחטיבה של ה' עד ח'.
מצוין. אז טוב, קודם כל הפתיח שכל הפרקים האלה זה נורא נורא בולט, נכון? גם של כולם יש אותו פתיח מפרק ה' ואילך, כמובן חוץ מח'. וגם כמובן שהפרקים נבדלים אחד מהשני בשאלה של מה קורה במוקדשים, כי פרק אותו ועד בנו נוהג בחולין ובמוקדשים, כיסוי אדם נוהג דווקא בחולין אבל לא במוקדשים, גיד הנשה הוא בחולין ובמוקדשים, זרוע לחיים וקיבה זה בחולין אבל לא במוקדשים, ראשית הגש בחולין אבל לא במוקדשים, שילוח הקן בחולין אבל לא במוקדשים. בעצם אפשר להגיד, בזיקה גם לשאלה שפתחנו במה מסכת חולין עושה בסדר קודשים, שיש למסכת הזאת דיאלוג על נקודות ההשקה בין דינים שנוהגים בחולין לבין דינים שנוהגים בקודשים. שברור שרואים את זה סטטיסטית, רוב הפרקים האלה מתארים דברים שיש בחולין ושאין אותם במוקדשים. שימו לב, אין במוקדשים כיסוי אדם, אין במוקדשים זרוע לחיים וקיבה, אין במוקדשים ראשית הגז, אין במוקדשים שילוח הקן, יש פה רק שניים שהם גם במוקדשים. וזה גיד הנשה ואותו ועד בנו. נכון? וההסבר הזה הוא פשוט. מה העניין הזה של הבחולין ולא במוקדשים? כן במוקדשים. ממש רואים איך הייתי אומר ככה, הפתיח הזה כביכול יודע שבסכת חולין מה היא עושה בקודשים, אז היא יוצרת דיאלוג ביניהם, והדיאלוג הזה הוא דיאלוג שאני חושב אפשר לפניח אותו דווקא מראשי הפרקים. למה לדעתכם כיסוי אדם לא נוהג במוקדשים? זה הכי קל, כמו להרבה בחרתי בו. בואו, לזרק למזבח, נכון? זה פשוט, נכון? בוא נאמר כך, התורה כשהיא מתירה לנו לשחוט חולין, אז היא יוצרת לנו מערך שבא להביא אותנו למקום שבקודשים זה על ידי זריקה למזבח, פה מביא מערכת אחרת שהיא מערכת כיסוי אדם. למה זרוע לחיים וקיבה הוא יהיה בחולין לא מוקדשים? זה גם נורא קל להסביר, למה? כי מה כל עניינו? כי מה אתה נותן בקודשים לכהן?
יותר חלקים.
אתה נותן משהו אחר. בוא נאמר ככה, זו מערכת מתנות שונה לחולין מאשר לקודשים. צריך לנסות להבין למה בקודשים כהן מקבל, אם זה קודשים קל, עם חזה ושוק, וכאן הוא מקבל זרוע לחיים מקיבל, הוא מקבל חלקים אחרים. מה בדיוק העניין? זה גם לא קשה כל כך להסביר. בחולין כל הרעיון הוא שבעצם מי בעל הבהמה? אני מניח, זה דברים פשוטים. מי בעל הבהמה? הבעלים. למה זה בקודשים? מה כל העניין? שולחן גבוה כזכור, כלומר אתה נותן לקדוש ברוך הוא מתנת הבהמה, עכשיו הוא, קדוש ברוך הוא מחלק את הבשר לשלוש, אם זה שלמים, אם זה קודשי קודשים, אז הוא מחלק אותו אחרת, הוא לוקח חלק, המזבח לוקח חלק, והכהנים חלק. אבל העולם החלוקה הוא עולם שונה, כי השאלה היא מי מחלק. עכשיו אתה כביכול, אני מניח כשאני אסתכל זרוע לחיים וקיבה, אני חוזר לסיפור של הרב האם, הזרוע זה הפולקה, זה חתיכת איבר טוב, אבל לחיים וקיבה לעומת זאת מה הם? זה לא גוי סגליק, בסדר? את הקיבה הרב ראים בכלל לא רצה, ולחיים הוא לא יודע מה לעשות עם הראש הזה שהוא קיבל. כלומר הייתי אומר ככה, אתה נותן לה כהן, אתה בעצם נותן לה ישראל בעצם לחוד רוב הבהמה. לעומת זאת בחזה ושוק, חזה זה חתיכת חתיכה, נכון?
גם למה לתת לכהן
בכלל מהבהמה? ככה אמר קדוש ברוך הוא. עכשיו למה קדוש ברוך הוא אמר את זה? כי הוא רוצה לדאוג לכהנים שיהיה להם מה לאכול, כי הם עניים, הם עובדים עם כל הניקים. כל נושא מתנות כהונה הוא נושא רחב, אבל בגדול בוא נאמר ככה, בוא נסיים גם ראשית הגז, למה זה רק בחולין לא מוקדשים? זה ממש קל להסביר. כי מה קורה לצמר של בעל חשד בהמה? קודשים, אסור לגוז אותה, יש איסור גיזה של בהמות קודשים, נכון? שילוח הקן, למה הוא לא בנוהג במוקדשים? כי הוא קורא בחוץ בשדה. כלומר, בגלל זה?
הוא רוצה לכל שונה.
כי הוא נוהג בהפקר בעצם.
מעבר לזה, גם שילוח הקן הוא בשביל הבשר.
נו, אז מה?
זה כמו הרעיון של מה שאמרנו, עם הלחיים וקיבה, זה מה שהולך, זרוע לחיים וקיבה, זה מה שהולך לכהן, מכורה החלקים היותר שוליים.
כן, הייתי אומר דווקא יותר את מה שאסף אומר, כי שילוח הקן הוא בהפקר. מה זה כל העניין של קודשים? שאתה נותן משלך מתנה לקדוש ברוך הוא, מה שייך בהפקר? שילוח הקן בקודשים, איך הוא קודשים? זה לא יכול להיות, אבל בגדול אפשר לראות שיש פה מערך שלם, שהמערך הזה הייתי אומר יש לו איזו אמירה שהוא מבדיל בינו לבין בשר קודשים. האמירה הגדולה היא שיש לאדם שלטון על החי, הוא יכול להשתמש בצמר שלו, הוא יכול לקחת לו דברים, גם הבשר הוא בעצם זרוע לחיים וקיבה מאוד בולט שמשאיר אותו דווקא לחזה ושוק, היינו עיקר הבשר הולך לבעלים. התורה יצאה מערך שהיא מודעת לשלטוננו ולבעלותנו על החיות, יצאה מערך שמקדש את האכילה שלנו, כפי שלפחות מהמבט שאני נתתי פה הוא מקדש את כל השלבים. לעומת זאת בעולם הקודשים יש שם שפה אחרת מראש, היא שפה שהחיים של הקודש ברוך הוא, הדם הולך למזבח, הקדוש ברוך הוא מחלק את הבשר, כלומר העולם של קודשים הוא עולם אחר. מי שמשותף לשניהם זה גדעון השבט, אותו ואת בנו. למה הוא משותף לשניהם? למה פתאום בקודשים יהיה גדעון השבט?
כל הגזרה של גדעון השבט, זה רק כללי.
אבל אני אומר את זה קצת אחרת. אני חוזר אותם לנקודות ההשקה בין חולין וקודשים. קודשים זה הדרך הראשונית לאכול בשר. אתה נותן את הנשמה להשם ואתה אוכל את הבשר. באה התורה ואמרה, לא כל יהודי כל יום יכול להקריב, כי התורה מצד אחד בספר דברים אוסרת על במות, מצד שני עם ישראל הולך להתנחל ברחבי ארץ ישראל, ולכן תורה יוצרת איזושהי מסגרת שמאפשרת לאכול בשר בריחוק מהמקדש. היא מקפידה אבל מאוד על המודעות שזה בעל חי עם נשמה, שהנשמה לך והגוף שלך. היא יוצרת מערך שהוא מדבר, הוא מדבר בעצם סביב השאלה איך אתה נוטל חיים. אם נראה דרש מאיתנו בשיעור הראשון, בוא נתייחס לייחודיות של אכילת בשר, מאוד ניכר במערכי הדינים האלה המודעות לכך שאתה אוכל בשר של נשמה של אלוקים. גדעון השף, לפחות איך שהוא מנומק בספר בראשית, הוא לא על רקע העובדה שהוא בעל חי או לא, הוא על רקע הזיכרון של יעקב אבינו. זה לא העניין שבעצם נוגע בלב של קודשים, שהנשום הלך, הוא גם לא נוגע בשאלה של למי אתה נותן את הנשמה, וכן הוא נוהג גם בחולים וגם, וגם במוקדשים. אותו ואת בנו, גם הוא אולי פחות נוגע בנקודה הזאת. בוא נחזור לדברים שלמה, נוגע יותר מנקודת האכזריות, או אולי הוא, אז הוא בטבעו נוגע גם יותר בקודשים. בכל מקרה, מה שלא יהיה ההסבר, זה כאמור בולט שזה מסכת חולין בתוך סדר קודשים שמדבר עם קודשים, הקודש והחול מדברים אחד עם השני. מאוד בולט ההיעדר של הפתיחה הזאת של הפרק שלנו, של כל הבשר, שאם במשנה זה נהדר, אז איפה זה נמצא? נמצא בתוספתא, נכון? כמו שכולם עדיין שמו לב, יש דיון מאוד ענף בראשונים בתחילת הפרק על מה ולמה המשנה השמיטה את זה, למה המשנה לא פתחה את פרק כל הבשר גם כן באמירה בשר וחלב נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ לפני הבית, שהתוספתא הרי ככה כותבת. תסביר, לא, אני לא ראיתי.
איסור מפורש, אם זה מתחיל בצורה מעופלת כזאת, ינדר, משהו, משם הוא חייב גם בארץ, גם בחוץ לארץ, פשוט חד וחלק, כל הבשר באשר הוא אסור, חוץ מי, 1, 2, 3.
אז למה לדעתך המשפט הזה לא נמצא בתחילת הפרק? כי זה מיותר. למה זה מיותר? כי זה פשיטה. או בלשון אחרת, בא אוהד ואומר, ואתה הולך בעקבות בעלי התוספות, שתדע. התוספות הראשון בפרק שאל למה המשנה לא הביאה את זה, ואז הם מציינים בתוספת הביא תנא ושיר. מה בעצם הם אומרים? המשנה לא הביאה, אבל התוספת כאילו שמה לב שהמשנה לא הביאה, לכן מה דאגה התוספת להשלים? מה זה מביא? בשם הרשב"ם שיש חידוש שזה נוהג גם בחוץ לארץ בגלל ההיקש לביקורים. עולה בבירור בדברי התוספות שמה הם העלו על דעתם, חשבו שם, למה המשנה לא אומרת את זה?
היא לא פוסקת.
כי אין, וזה חידוש. מה? וכי למה תעלה על דעתך שזה לא ינהג שלא בפני הבית? למה תעלה על דעתך? אז בא הרשב"ם והיה צריך להגיד שמה יש בזה חידוש, כן? אנחנו כבר אחרי שמענו פסוקים ולמדנו גם את המחילתא, אנחנו יודעים בבירור שיש פה חידוש בגלל הביקורים, בדיוק דברי הרשב"ם. נכון? כי אנחנו כבר באים לזה שמבינים למה היה צריך לומר את זה. אבל בתוספות ברור שהסיבה שלדעתם המשנה לא פתחה בזה הוא משום שהמשנה לא ראתה בזה שהוא חידוש. אז היה צריך להעיר את תשומת ליבנו שהתוספת הביאה, וגם להסביר למה התוספת ראתה בזה חידוש. כן? בגדול הכיוון שלך, כן? שפו מאלה עולה השאלה אם בכל השאר יש חידוש, כן? כלומר אם זה הקו, עכשיו צריך ללכת לכל האחרים ולהגיד בכל האחרים הייתה איזה הווה אמינה שזה אינה רק בפני הבית ורק בארץ ישראל וכו'. עכשיו צריך ללכת ולבדוק כל אחד מהם ולראות האומנם ככה דבר, אם אני הולך בכיוון שזה עניין של חידוש או לא. כן, בבקשה.
אני חושב שזה צריך להתיר לנו, זה צריך להתיר לנו פחותה. פתאום אומרים לך במשנה, בעיקר אחרי שלמד תוספת, כל הבשר אסור לבשל בחלב. ואז מתחילים איתך בהדרגה.
מהמעגלים הכי רחוקים של, שבהם הכי קשה לקשר גדי וחלב. דגים וחגבים אין קשר לחלב. תתקשה למצוא. שתי המשניות הראשונות עוסקות בהתחלה באיסורי דאורייתא, ואחר כך בקולות של...
אז בוא ניכנס לרגע למשניות, אבל מבחינת הפתיח, השאלה למה הפסחת, כל הזמן יש לה דיאלוג בין חולין וקודשים, ודואגת להביא כזה פתיח לכל החטיבה הזאת, מ-היי ועלה, פה היא כאילו השמיטה את זה. אז כיוון אחד אתה הצעת, כי אין בזה חידוש. ואז אומר עידן וצדק, אז בוא נבדוק באחר אם יש חידוש או לא. האם יש למישהו עוד רעיון?
יש
שער כל
אנשים.
בוא אני אקרא לך משהו מהרמב"ן. בסדר, הרמב"ן אומר כך. איזה לא קטני ונוהג בחול מקדשים אינו נוהג, ושנגבי בשר בחלה פשיט עלי שנוהג במוקדשים, שזה בדיוק הכיוון של אוהד ושל התוספות. וזה חידוש. ויונה מיתרה הוא שמחל חלק אדיות בחלב וכו' וכו'. ואז הרמב"ן בהמשך מציע הסבר אחר, והרמב"ן אומר ככה, ואפשר דאחי קטני, כל הבשר בין של חולין, בין של מוקדשים, בין של חיה ועוף, אסור לבשל בחלב, ולשנה כליל הנקת משום סיפה דנדרים. ותוספת תניא. הרמב"ן בעצם אומר שהמשנה אכן התייחסה לזה. רק איפה המשנה התייחסה לזה? בצורה, איך, סליחה, המשנה התייחסה לזה? פשוט בצורה שונה. במקום להגיד בשר בחלב, נוהג, תה, 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 היא העדיפה להגיד את זה דרך מה? דרך הלשון, כל הבשר. מילה כל הבשר, איך אני חשבתי כשהתחלתי ללמוד לפני הרמב"ן? שמה פירוש הביטוי? גם בהמה, גם חיה וגם עוף. הרמב"ן פה רוצה להציע שכל הבשר, הכוונה גם חולין וגם מוקדשי. ואז לטענתו, תראו, זה כיוון הפוך מהכיוון הראשון. כיוון הראשון אומר, המשנה בחרה במודע להתעלם מזה. למה? כי אין צורך. לפי ההסבר הזה, המשנה דווקא התייחסה לזה, אמנם לא התייחסה למה? לבית, לא בית, חוץ ארץ, אבל דעת הרמב"ן, נושא חולין ומוקדשים, זכה להתייחסות דרך הביטוי כל הבשר, זה פשוט כיוון הפוך. עדיין עולה השאלה, למה היא ראתה עדיפות, נגיד שהרמב"ן צודק, למה היא ראתה עדיפות לסגנון הזה, על פני הסגנון של ששאר הפרקים? עדיין אתה עומד ותועל למה.
אבל הוא קצת קשה עם המשך המשנה.
למה זה קשה?
כי אני יכול להגיד, כל הבשר, בשר בהמה, חיה ועוף, חוץ מדגים ו...
אתה אומר בבירור, מהמשך
זה לא כוונה.
מהמשך המשנה ברור שכשאמרו כל הבשר רצו להגיד בהמה, חיה ועוף, ולא רק גדי, נכון?
כן.
זה ברור שזה ככה. אולי אני אוסיף פה דברים שהריטב"א מביא, בצד דברי הרמב"ן. הריטב"א אומר ככה. אני מקריא, ויש לומר, ועד לא תעני אחר, משום דלא תעני תנא נוהג ואינו נוהג, אלא בדבר שהוא ברור ומפרש אותו הדין, איך היא נוהג ובמה נוהג. אבל אחר, דין הגוף הייתי צריך להשמין את הבשר בחלב בשולו בעל מאסור, אפילו אינו אוכל ממנו, דלא תימא דעד הכתיב לא תבשל, אינו לבשל ולאכול, כמה שמלן, אפילו בישול בלחוד אסור וחייב עליו, להכי תנאי כל הבשר אסור, וקייל ותעני אחר כל הבשר בלחול עם בין מקדשים, מין בארץ ומין מחוץ לארץ. זה בעצם הוא אומר, בוא נסביר את זה. הוא אומר, כשכתוב גיד הנשה, כולם יודעים מה זה איסור גיד הנשה. למה? כי אין פער בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. או עצם יסוד האיסור הוא דבר ברור. לכן מה המשנה באה לחדש לנו? חולין, מוקדשים וכו'. כשאני אומר אותו ואת בנו, זה קוד שכולם מבינים למה הכוונה. עכשיו מה צריך לעשות? להגיד, אם הוא בחולין, מוקדשין, ארץ ישראל חוץ לארץ. אבל כשאני מדבר על איסור בשר וחלב, תרום האמירה שהוא בחולין מוקדשין, אני צריך קודם כל להגיד איזושהי אמירה על עצם האיסור של בשר וחלב. וכאילו יש פה אג'נדה מתרימה. הוא עצמו מציין שהאג'נדה המתרימה נועדה ללמד אותנו שאסור לבשל אפילו אם אתה לא אוכל. ככה הוא כותב. אני גם לא הבנתי, הייתי מעדיף לומר את זה אחרת. הייתי מעדיף לומר את זה באמת אחרת. שאולי עיקר החידוש המשנה הזאת רוצה לומר, וכדי להבין למה זה עיקר החידוש צריך לקרוא את שאר הפרק, ועיקר החידוש בעצם שהיא רוצה, הוא בניגוד לכמעט כל הפתיחות של האחרים, שבו אתה משתמש בלשון המקרא. אותו ואת בנו זה ציטוט מהמקרא. גיד הנשה זה ציטוט מ... מהמקרא. כיסוי אדם זה כותרת פשוטה שאתה יכול ללכת ישר למקרא ולקרוא אותו. זרועה לחיים וקיבה זה פסוקים בספר דברים. ראשית הגז זה הכל פשוט, דווקא פה מה הדבר אולי הכי בולט? הפער בין לשון המקרא לבין לשון חכמים. כן, לשון המקרא, מהו האיסור?
לא תבשל
גדי בחלב אמו, ואילו במחד חכמים, אנחנו מיד נקרא, ברור בפרק הזה שכל העיקר שלו הוא שזה א', לא גדי, אלא כל הבשר. בפרק גם נראה מראש איתו, כפי שאמרתם נכון, שעוף כלול, שזה כפי שאנחנו כבר יודעים במדרשי ההלכה, הכללת העוף הוא החידוש הכי מרחיק לכת, מאיזה סיבה? שאין לו חלב. וגם מיד קוראים את תחילת הפרק, מה אנחנו מגלים? שהפרק הזה, חוץ מהפתיח, שפתח אסור לבשל, הוא כל המשניות הראשונות עסקות בעצם באיסור לא של בישול, אלא דווקא של אכילה. הייתי כדי הפוך לגמרי מהריטב"א. הריטב"א אומר, רצו לחדש לי שאסור גם לבשל. הייתי אומר הפוך, בשון המקרא אסור לבשל, בעצם כל הפרק הזה מרחיק אותי מפשוטי המקראות, וקח אותי ישר להלכה ברורה, שההלכה הזאת מה אומרת? שאסור לאכול. המוקד של תחילת הפרק הוא איסור האכילה. עכשיו, האג'נדה של הפרק, הייתי אומר, או מה שהיא רוצה להציב, הוא לא לקחת לי את הפרשייה המקראית ולומר לי, הפרשייה הזאת נוהגת גם חולין, גם מוקדשין, וקודם דיברנו למה חשוב לדבר על זה, כי אני נמצא במסכת חולין בתוך סדר קודשי. אלא אדרבה, מה שרוצה המשנה כאן לעשות הוא לקחת אותי מהמקראות לעולם של תורה שבעל פה. היא גם בהמשך, ננסה להבין למה היא עושה את זה בהמשך, היא תגשר גם באופן חלקי, בחצי השני של הפרק, על האופן שבו הגיעו ממה שכתוב במקרא לבין ההלכה של תורה שבעל פה. אבל היא מתחילה מהסוף, היא מתחילה מהנתונים הפשוטים של תורה שבעל פה, שזה כל הבשר, שזה איסור האכילה. ואם עכשיו נחזור לריטב"א, בעצם היא בוחרת לא להשתמש בלשון המקרא, אלא היא בוחרת מה לעשות. להשתמש בלשון מרחיבה, ישר היא מתחילה בשפה של תורה שבעל פה. ולכן אני הייתי מניח, נריה, שבאמת יכתבו כל הבשר לא כדי להגיד לי חולין מוקדשין, אלא כדי מה להגיד לי באמת, מה? בהמה חיה ועוף. זה נראה ברור, כי מה הם שחוץ מבשר דגים וחגבים? זה נראה ברור שמה שהמשנה הזאת רוצה הוא לומר לי כל הבשר. היא לא רוצה להגיד גדי וחלב אמו, כמו באנציקלופדיה המקראית, איך קוראים לערך? מי שחיפש בשר בחלב לא מצא. איך קוראים לערך? גדי בחלב אמו, אוקיי? המשנה לא רוצה להגיד את לשון המקרא פה. וכבר התוספתא כבר אומרת בשר בחלב. כאילו ההיגד שלה הגדול הוא לדבר בשפה חדשה, שעדיין מישהו רוצה לצרב את דברי הרמב"ן, ולכן זה הסגנון שבאמצעותו היא גם בחרה מה לעשות, להגיד לי גם חולין. וגם מוקדשין אפשר גם להגיד את זה. ראיתי מה ככה, לפרק הזה יש אג'נדה משלו, שלא משתבץ בעצם באג'נדה שרק של הדיאלוג בין חולין לבין קודשין. ולכן אולי היא ויתרה על זה, התוספתא לעומת זאת, היא בחרה להשאיר את זה. וכאן אני רק שואל, מי שבר למה התוספתא? האם התוספתא גם בוחרת לדבר יותר על איסור הבישול או על מה שקשור למקראות יותר מאשר המשנה? גם בהמשך הפרק. מישהו שם לב?
כן, במשנה האחרונה שדברים מאוד
קרובים. למשל?
חם.
מה עוד? חלב. חלב זכר, מי חלב. הרבה יותר מעסיק את התוספתא נושא הבישול מאשר המשנה. כלומר, כביכול אפשר להרגיש איך המשנה אולי ויתרה על המשפט הזה, כאילו לוקחת אותי למקום מסוים, שזה מה שהיא רוצה להגיד לי.
מצד שני, היא לעומת המשנה מדברת איזה מפירוש על האכילה. המשנה מדברת על האכילה מאוד מסביב. בחיים לא מזכירה אכילה, חוץ אולי קצת על האוף. מדברים על הקרבה, אני אומר, זה אף פעם לא כתוב, אסור לאכול. שזה מוזר, כאילו כל החידוש הזה אסור לאכול. אם הרב דיבר שמדברים בשפה חדשה של אכילה ולא בישול, פעם אחת זה לא רשום. לעומת זאת, התוספת אומרת, כן, כמו שאסור לבשל, גם אסור לאכול.
למה? אבל לעלותו עם הגבינה לשולחן, מה זה?
לעלותו עם הגבינה לשולחן.
זה לא לבשל, זה בטוח שלא לבשל.
זה על אכילה. זה אף פעם, אם אתה עובר...
לא, עידן צודק שהמילה אסור לאכול היא לא מופיעה. היא לא מופיעה. אבל מצד שני, אתה גם צודק, שאם כותבים לא עולה על השולחן, אז הכוונה שלא אוכלים אותם יחד. זה ברור, זאת הכוונה, כן? אתה צודק. בואו ננסה לראות את המרחב של המשנה, בסדר? קודם כל קצת חלוקה של הפרק. עזר לכם הקובץ עם הצבעים או הפריע?
לא,
שלחתי לכם במייל את מרכובת כזה שצבעתי. זה עזר או הפריע? לא הבנתם למה עשיתי את זה. היום הזיכרון, חיפשתי תרפיה לצער שהיה בבית, אז אמרתי טוב. לי זה מאוד עזר. קודם כל החלוקה של הפרק, אתם יכולים לעשות פה חלוקה על בסיס מילים חוזרות, קצת תופעות תפרוטיות. מיכאל, כן, קדימה, אתה עושה בראש, בוא תעזור. איך אתה חילקת לעצמך את הפרק, מיכאל? אתה רוצה את זה? כך, מיכאל. אתה רוצה את זה? כך, אני אסתכל בצבעים.
אסתכל בראש כי בעבר אפילו מצב, לא אפילו בחלוקה.
אז אתה רוצה את הצבעים כך? איפה היית מעביר את החלוקה? חטיבה ראשונה, מתחילה במשנה א', איפה אתה מסיים אותה? אתה לא יודע. למה עשית ככה בראש?
אמרתי לצבעים,
עזרו לנו
להבין,
כאילו, מה אתה רוצה לעשות בכל זאת, מיכאל? להתאמץ, לא לפחד? מעדיף שלא. מישהו אחר רוצה? יש לו מישהו שרוצה לשתף, עידן רוצה, קדימה.
זה המשך מהחלוקה של הפרקים, שאני חושב שהיה פה גם רואים קצת את המודל של מה שאמרנו, של משנה א' עד ד', מדברת על השחיטה, אבל א' וב' מדבר על השחיטה של מצד האדם, מצד הפעולות שלו, לעומת ג' וד' מצד הטבעים, מצד הנשחק, מצד הבהמה. אולי גם כאן אפשר לראות את העניין, שמשנה א' וד' אנחנו רואים שיש פה חזרה מסוימת על הנושא של הגדרת הגבולות גזרה, איזה בשר אסור, איזה בשר מותר, ואנחנו רואים באמת שא' וד' זה מקבילות. ואולי אפשר לשייך אותם להתחלת כל חטיבה. החטיבה של א' עד ג' מדברת על מה שלנו מותר לעשות, מה שאנחנו עושים, האם יש, אפשר קרבה לצרור ביחד את הבשר החלב וכו' וכו'. לעומת משנה ד' עד ו', שאין פה מעשה ידינו, כאילו המפגש, האם בהמה שטמאה שינקה חלב, האם זה, כאילו, קיצר ד' עד ו' מדובר על מעשה טבעי, מדובר על מצד הבהמה. לעומת א' עד ג' שדבר מבחינתנו.
אני יכול להציע קצת כלים איך מחלקים פרק, לעבוד במבנים ספרותיים, כלומר לחפש מילים שחוזרות. מה שאתה עשית, נתת כותרת לשני החלקים, דבר טוב. מה שאני מציע הוא לשים לב ללשון של המשנה. אז אתה חילקת לנו עכשיו בין א' וג', כן? הצבעים פה אולי מפריעים, אולי עוזרים, אבל אני יכול לומר שמשנה ד' מדברת כל הזמן על אסור מותר, אסור מותר, גם ד' וגם ה', זה בולט. אסור לבשל, אסור בהניה, מותר לבשל, מותר בהניה. בהמשך במשנה ה', אסורה, 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 רואים את זה?
כן.
כלומר, השפה של ד' וה' הוא מה מותר ומה אסור. לעומת זאת, מה השפה של ההתחלה? עולה. אם זה עולה או לא עולה, ואיזה עוד בינים חוזרות על עצמם פעמיים, אם אתה חושש. אפשר לראות בעליל שיש פה שפה שונה. המשנה ג' שהיא באמצע, מיד אני אעשה להסביר מה זה נובע, בסדר? משנה ג' שהיא באמצע, נדבר על הכחל, משם ואילך, אז הוא אוהב לדבר בשפה שלישית, האם אתה עובר עליו. זה מאוד בולט. בדיעבד, אינו עובר עליו, אינו עובר עליו, אינו עובר ולא תעשה. אמרת נכון, דיעבד, שכן, המלא את האופי מגבינה על השולחן. מה אנחנו כבר יודעים מהחטיבה קודם? שאסור לעשות את זה לפי מי? לפי בית הלל, אסור לעשות את זה. וכאן כי אומרים לך, אם עשית את זה אתה לא עובר ולא תעשה, שזה אולי דרך יפה מה לומר. אז אם אסור לעשות את זה ואתה לא עובר, אז מה זה אסור מי? בדרבנן, נכון? שהנטייה שלי בחלוקה של הפרק הוא לקרוא א' וב' כחטיבה אחת, ואני אומר, הסימנים הספרותיים, תסתכלו, מדובר פה מעבר מאוד ברור מבשר לי וגבינה, שמתם לב לזה, נכון? שנית, הכוכב של החטיבה הזאת הוא מתחיל בכל הבשר, אסור לעלותו עם הגבינה על השולחן, ואחרי זה הכוכב הופך להיות אוף. נכון? זה נכון? עכשיו יש פה בירור של כל גדרי האיסור לעלות על השולחן. החטיבה האמצע של כחל, מיד נדבר על טיפת חלב, חטיבה, ואתה שם חוזר לחלב, שמתם לב? שמתם לב שפתאום חזרתי לחלב מגבינה? אבל גם פה אני רוצה להצביע על משהו. את המשנה לא מעניין האיסור של בישול בשר וחלב בחטיבה הזאת. כשעוסקים בטיפת חלב שנפלה לחתיכה, אם יש בנותן טעם באותה חתיכה, אז מה השאלה? אם יש בנותן טעם באותה חתיכה, אסור באכילה. בעצם המשנה הזאת לא מעניין אותה בכלל איך עוברים על איסור בישול. היא בכלל לא דנה בזה. ומה היא עוסקת? בשאלה אחרת לגמרי. באיזה שאלה היא עוסקת? המפגש בין הבשר והחלב. אם יש חתיכת בשר שבלעה קצת חלב, אז השאלה היא אם מותר לאכול את החתיכה הזאת. נכון מאוד, ערבוב. עכשיו, בגדול, משניות א', ב', ג', הן עוסקות באיסור האכילה. בזה הם עוסקות, למרות ההערה הצודקת של...
זה מתחיל הפוך, זה מתחיל לכאורה...
למרות ההערה הצודקת של עידן.
זה מתחיל מדרבנן לכאורה הכי מדין, הכי קל, ממשיך לבינוני ומסיים...
או מצוין, או בלשון אחרת...
דורייתא.
אתה אומר שמתחילים בדרבנן. אני אומר זה קצת אחרת, רק לפני כן אני רוצה לגמור את מבנה הפרק, בסדר? כלומר, אז הפרק הייתי אומר ככה, א' עד ג', אמצע ג', למרות שזה ברור שבגימל עצמו זה כבר לא שייך מבחינה סגנונית לעניין הגבינה ולעלות על השולחן וחושש. הוא חזר לדבר על חלב, בעיקר הוא אוהב לדבר על נותן טעם. וגם תדעו לכם, בכתב יד קויף, מה שהבאתי פה, אי אפשר להבין את המשנה הזאת. טיפת חלב שנפלה לחתיכה, אם יש בה נותן טעם באותה חתיכה, אז מה? לא כתוב, נכון? בדפוסים כבר כתוב מה? אסורה, שזה הרבה, אסורה, אמרתי לכם, זה השפה של החטיבה הבאה, של משנה ד'. רק תשימו לב, כי אני קצת רימיתי פה, שעבדתי עם כתב יד קויפמן. אבל זה בסדר, כתב יד קויפמן, מותר לרמות ככה, נכון? אבל בגדול, הייתי אומר ככה, א' עד ג' עוסקים בשאלה של איסור האכילה, שמיד נאמר על זה משהו. הוא מאוד רחוק מהדאורייתא. עזבו את הבישול, עזבו את הגדי, זה מאוד מאוד רחוק ממנו, נכון? כולל החתיכה, הטיפת חלב. דלת אמר פה בפירוש, מי כחל, למה אנחנו חוזרים? לאיזה שאלה? חוזרים לשאלה שמה בעצם נכלל באיסור? דאורייתא, זה נכון? המלא את האוף עם הגבינה על השולחן, אינו עובר בלא תעשה, זה נראה הלב של הסיפור הזה, שלכן הביאו את זה. ומשנה דלת, במה היא עוסקת בצורה מאוד ברורה? בשאלה, מה מין התורה, נכון? היא עוסקת בדאורייתא. כלומר, הפרק מתחיל בדרבנן, ואז הוא עובר לדאורייתא.
עכשיו, אם... בחלק הראשון שעוסקת בדאורייתא ודרבנן.
איפה? לא הבנתי. כאן אנחנו הולכים להגדיר מה נאסר מן התורה. דבר ראשון אומרים, שר בהמה תורה וחלב בהמה תורה אסור, שר בהמה תורה וחלב בהמה תורה מותר, בסדר? עכשיו רבי עקיבא, אני רוצה שתשימו לב להבדל העצום בין רבי עקיבא במשנה ובין רבי עקיבא במחילתא. ודרך אגב לא הספקנו, אבל רבי עקיבא, כל מדרשי ההלכה האחרים כתוב כמו במשנה. במחילתא מה הסגנון של רבי עקיבא? אני פותח אותו. רבי עקיבא במחילתא אומר, אני קורא, מפני מה נאמר בשלושה מקומות? פרט לבהמה, כבר דיברנו על הטמאה, פרט לחיה, פרט לעוף. מה אתה חושב מהמחילתא? זה פרט, פרט, פרט. מה אתה חושב מהמחילתא? אז מה רבי עקיבא חושב על חיה ועוף ובהמה טמאה או בהמה? מה הוא חושב עליהם? שהם? מותרים, נכון? למדנו מחילתא. היה למישהו סיבה לחשוב שבדרבנן אסור משהו בחיה ועוף? לא. פרט, 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 נכון? אני הולך למשניות. מה המשנה אומרת לי על רבי עקיבא? חיה ועוף אינן מן התורה. מה זה הביטוי הזה אינה מן התורה? אבל כנראה מה הם?
אסור מדרבנן.
הם אסורים מדרבנן. הייתי אומר בצורה הבאה, הפרק הזה פותח בדרבנן, ואז הוא עושה בירור מה דאורייתא מהדרבנן. שאם ננסה להבין קצת את העניין, אז דומני שצריך לשים לב לדבר נוסף בפרק, והתוספתא פה תשפוך אור עצום גם על הדבר הזה. זה נראה שהפרק הזה, אני אשתמש בלשון של דוד הנשקה, הוא כתב ספר על שומרים, שהספר נקרא תלמודם של תנאים. תמיד אינשקי מנסה לתאר שם בספר תופעה שנמצאת בלא מעט מקומות במשנה, שאפשר לדבר על משנה קדומה שתנאים מאוחרים יותר הם מפרשים אותה. הם כאילו כותבים מעין תלמוד על המשנה הקדומה. ואני חושב שתופעה כזאת קיימת גם במידה מסוימת בפרק הזה. זה נראה מאוד ברור, תראו, יש פה בית שמאי בית הלל שמדברים על איזה שאלה, האם עוף עולה עם הגבינה לשולחן. כשאתם רואים בית שמאי בית הלל, מה אתם מיד יודעים? בזמן בית שני, משנה קדומה. כל התנאים האחרים בפרק הזה, שמתם לב עם מתיים? רבן שמעון בן גמליאל, רבי יוסי, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, אפילו לא יבנה, אפילו אחרי יבנה. כלומר, סליחה? בתוספתא לפחות יש גם את רבי יהודה, שהוא רבי יוסי הגלילי, אני לא זוכר, נראה לי שגם הוא דור רושה. הוא רבי עקיבא, אוקיי, אז טעיתי, בסדר גמור. אבל אפשר לראות שיש פה איזושהי הלכה קדומה שחוזרת לתקופת בית שני, ויש פה משניות מאוחרות. זה לא רק זה, אפשר גם לחוש שיש פה מעין פרשנות של התנאים המאוחרים להלכה הקדומה. למה אני מתכוון? תראו משפט כמו באיזה שולחן אמרו. מי משפט זה? זה פשוט. יש להם הלכה קדומה שהעוף עולה עם הגבינה על השולחן ולא נאכל, או יותר טוב, בית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. זו השורה הראשונה. כל הבשר אסור לעלותו עם הגבינה על השולחן. אז עכשיו מה עושים? מפרשים באיזה שולחן, ומה אומרים לך? מגבילים את זה. בסדר? רבן שמעון בן גמליאל, איך הוא מתפקד פה? אמרו על השולחן אסור לעלות עם גבינה, אז מה אומר רבן שמעון גמליאל? הוא מסייג את זה, זה מעין לא שענו אלא. איזה שולחן התכוונו? וזה רואה נורא נורא יפה בתוספתא, פחות במשנה, אבל גם במשנה, מי שכבר רגיש רואה את זה. שכן, אני מקריא לך כמה דברים בתוספתא. התוספתא אומרת, במה דברים אמורים? בשולחן שהוא של מאכל. אבל בשולחן שאינו של מאכל נוטל אדם חתיכה בצד זה או גבינה בצד זה. יש משפט קדום שכתוב אסור לעלות עם השולחן, אז מה עושים? באמת דברים אמורים באיזה שולחן? של מאכל. אני ממשיך בתוספתא. התוספתא אומרת הווי לא אסרו אלא בשולחן שהוא של מאכל. זה כאילו תלמוד לומר, כאילו הנה אנחנו מלמדים אותך. תראו את ההמשך, הבן שמעון גם אומר, אף שולחן של מאכל, מה הוא רוצה להגיד? גם לא כל שולחן של מאכל אסור. כן, שניים שנכנסו לפונדק, זה בא מהצפון, זה בא מהדרום. שמה הוא הביא אותם מכיוונים הפוכים? בשביל לציין שהם לא מכירים אחד את השני, בדיוק. זה אוכל בחתיכתו, זה אוכל, עכשיו תראו את הביטוי, הווי לא אסרו, אלא בזמן שכולו תפיסה אחת. מה כאילו הרושם שיש כאן בפרק הזה? יש איזושהי הלכה יסודית שהיא מעין הכותרת של הפרק, וחלק מהפרק, מה עושה להלכה היסודית הזאת? הוא מלבן אותו, מברר אותו. כן? דבר ראשון, מבררים איזה שולחן, בעצם מגיעים למסקנה, דווקא שולחן של מאכל. בשון המשנה זה יותר צנוע, בשון המשנה קוראים איזה, לא, זה כתוב, באיזה שולחן אמרו, בשולחן שהוא אחר, בשולחן שהוא סודר, אתה תפשיל, עליו לא נאמר. ב' רבת של גמליאל אומר, לא כל שולחן של מאכל. כן, רועד, רצית להעיר? אני יכול לומר שיש רושם גם די דומה כל הסיפור הזה עם רבי יוסי, אבל לא יודע מה נספיק עכשיו, אבל הסיפור עם רבי יוסי, עם בית שמאי, בית הלל, מה בעצם רבי יוסי עושה? לוקח את העוף, עולה עם השולחן, ומה הוא מספר לנו? שבנושא הזה מה יש? רבי יוסי מספר לנו שבנושא הזה היה דיון קדום באמת שמאי ובית הלל. גם פה בתוספתא התמונה הרבה יותר ברורה אולי או שונה מהמשנה, כי תראו מה כתוב בתוספתא, העוף לא עולה ולא נאכל. הרבי יוסי זה מכולי בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים לבין נאכל ותרום לא עולה ולא נאכל. כאילו יש לי פה משפט קדום פשוט, העוף לא עולה ולא נאכל, אז זה מה הוא, זה מעין תלמוד, מה הוא מספר? דע לך שהייתה בזה מחלוקת. עכשיו, בחלק, אם תרשו לי להציע, אם אתם מקבלים את הדבר הזה, שככה הפרק, הדין הזה, הייתי אומר ככה, בעצם, הפרק הזה לא נפתח ולא דבשי גדי בחלב עמו, הוא לא תניאלי, הוא לא מתחיל בפסוקים, זה מתחיל לאט להרחיב אותו, הפרק מתחיל ממה בעצם? ממשפט קדום, שהוא
ה...
הוא מתחיל בתורה שבעל פה, כל הבשר אסור לעלותו על השולחן עם הגבינה, זה בעצם הלב. הכותרת של הפרק שעכשיו לומדים אותו, כביכול המירו את הפסוקים.
באיזשהו מקום זה הנפקא מינה שיוצאת מהכל.
לא הבנתי.
התחילו כאילו מהסוף, בסופו של דבר אסור לעלות את זה, גם את האוף עם הגבינה אפילו.
כן, אבל אני אומר, אנחנו התחלנו בפסוקים, לא דבש די והחלב עמו. הם עברו למשפט מחליף כביכול, הם התחילו בכל הבשר אסור לבשל עם החלב, שזה קודם כל הלכו את הפסוק ואת הגדי הרחיבו לכל הבשר, ויתרו על עמו בחלב. זה, עליו בנו עכשיו את הקומה הבאה, שהוא הקומה של תורה שבעל פה, שאותו דורשים, שימו לב, כלומר דורשים עכשיו או לומדים את המשפט הזה. המשפט הזה המיר את החלב כבר בגבינה. הבאתי את זה פה בסוף השיעור הכללי, ממש בקצרה, כי החלב הוא נוזל, אז אתה תבשל בתוך החלב. לעומת זאת, כשאני עובר לגבינה, איזה שפה יצרתי, עידן, בצורה ברורה. אני עברתי לשפת הגבינה, למה עברתי? לאכילה. כשאני רוצה לאכול בשר עם גבינה, או לשים אותם על אותו שולחן. רק אנקדוטה ומאמר מוסגר, ישבתי עם עידו שבוע שעבר, וכדרכי התחלנו לשוטט קצת ללמוד על גבינות, אז התברר שתעשיית הגבינות בעולם הרומי התפתחה והשתכללה, היו תמיד גבינות על השולחן. בסדר, כמו הצרפתים של היום. והפרק עובר לסיפור הזה של אופים, שיחה כל הבשר עם גבינה, ושאסור לעלות על השולחן, כלומר מי אסור לבשל הפך להיות לא עולה על השולחן. בעצם העבירו את זה, נאמר, מהקיריים, איפה העבירו את זה? בשולחן האוכל. בשולחן האוכל, שם האיסור עובר. ועכשיו מתחיל תלמוד. מה התלמוד? קודם כל, בוא נבדוק את המשפט כל הבשר לגבי עוף. האם עוף נכלל בדין הזה או לא נכלל בדין הזה? פשט המשנה הוא כל הבשר, אז הוא גם עוף, נכון? מספרים לנו פתאום שיש בית שמאי ש... שמה? שחולקים על זה. אז כבר מה אני יודע כבר מהדברים האלה? שמי דורש הסבר? ומי כבר אתה יודע מהדין של האסור לעלותו, שאחרי זה בהמשך אני צריך להסביר אותו. מי זה? אוף, נכון? אני חייב להסביר אותו. למה אני חייב להסביר אותו? כי אני מגלה שתנאים קדומים חשבו שאולי מעמד אוף שונה ממעמד שער הבשר. שני דורשים, מה זה שול? שולחן. בסדר, אני חוזר למה שנאמר קודם. באיזה שולחן אמרו, וגם דברי רשב"ג, יש פה פרשנות בין מדרש של מעין וקימתות, זה תלמוד כזה של התנאים לשולחן שקודם עשו. ועכשיו החטיבה השנייה בעצם עושה לופ הפוך. מה היא עושה? היא חוזרת לדאורייתא, ודרך הדאורייתא מה היא בעצם מצליחה להסביר לי? את הרציונל של דרבנן. מה אני מתכוון? כשאתה אחרי שגמרת לפרוס את דיני איסור האכילה ועשית לו את התלמוד שלו, עכשיו אתה גם כפעולה תלמודית כמעט פרשנית, מה אתה עושה? אתה חוזר להמלא את האוף עם הגבינה על השולחן, ואתה אומר אינו עובר בלא תעשה. אתה מקפיד מאוד בלשונך, אתה משמר את זה שאסור לעלות, אתה רק מדבר את זה בשפה של דרבנן, ואתה מקפיד להגיד לא עוברים עליו מדאורייתא, אבל כנראה שהוא אסור מדרבנן. וזה אתה גם עשית עכשיו סוג של פעולה פרשנית שמסבירה את החטיבה הקודמת. כי מה לא היה ברור בחטיבה הקודמת? שיטת מי? בית שמאי. למה אני באוף מקל יותר? הנה התשובה, הוא דרבנן. זה כנראה התשובה. עדיין כנראה תיתכן מחלוקת האם הדרבנן אסור באותה רמה כמו הדאורייתא, אבל בגדול הדאורייתא נכנס פה לא כי קוראים פסוקים ודורשים אותם, אלא אחרי שפרסתי בפניך את המשפט שהחליף את המשפט של התורה ולמדתי אותו, עכשיו אני דרך הדאורייתא מסביר את הרציונל שלו. קודם כל אני מספר לך שהעוף הוא דרבנן, נראה פה בצורה פשוטה שזה כשיטת מי זה על אוף, בסדר, אז נעזוב את זה. אחרי זה אני עובר לבשר בהמה טהורה, ואני מקפיד לנסח את רבי עקיבא, לא פרט, 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 שמישהו היה מלא על דעתו שזה מותר, אלא איך רבי עקיבא מנוסח פה? אינן מן התורה, שעוד פעם זה בתגבולת לאינו עובר, מה אני יודע? הוא לא מן התורה, אבל כנראה שהוא דרבנן. בדברי רבי עקיבא אני מציף פה עוד פעם את נושא אוף, רק שבי עקיבא מציף עוד מישהו, את מי הוא מציף? גם את? את החיה, דווקא בחיה, אני אומר לשם הכנות, לא ראינו בחטיבה הקודמת שום מבדל בין חיה לבין בהמה. רק לגבי אוף ראינו דיון. כן, אז לכן זה אולי קצת חלש, אבל בגדול הדאורייתא נכנס רק בשלב ב'. מה שאני בעצם הייתי אומר, ולכן תדעו לכם, אני הייתי אומר את הפרק אחרת מאיך שמתכננים פה ללמוד אותו, אני אומר לכם את זה דוגרי, אני חוזר למה שפתחנו את השיעור. לדעתי המשנה כבר רוצה לנטוע בתודעה שאף אחד לא מבשל בשר בחלב, היא לא רוצה כל כך לדבר על זה. הייתי אומר בלשון שאמרתי בסוף השיעור הכללי, זה הצליח. התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב אמו, אבל אני לא מכיר אף יהודי שמבשל גדי בחלב אמו, ולכן היא לא רוצה לדבר על זה. מה היא כן רוצה לדבר? זה ברור שזה הלב של הפרק מבחינת התנאים, המשנה. הלב של הפרק שהיא רוצה לדבר עליו, מילה מיד על התוספת, אם תתנו לי עוד שתי דקות, בסדר? אתה יודע מה? נעשה את זה מחר. הלב של התוספת, הלב של המשנה הוא המשפט, שהוא כנראה משפט קדום, שאותו לומדים הוא, שלא מעלים על השולחן בשר וחלב. בשר עם גבינה, סליחה. זה הלב. זה הלב. לא מעלים בשר עם גבינה על אותו שולחן. זה הלב. זה הלב. שהדאורייתות רק מובאות כרקע או כהסבר להבחנה אחת פנימית, ולעשות לי קצת סדר בעניין הזה, אבל לא מעבר לזה. זה הלב. לכן אני הייתי מתמקד בשאלות של המתנה בין בשר וחלב, בשולחן אחד ואיך התיכן. אבל אני אמרתי לכם, דוגרי, החליטו ללמוד מה זה בישול וכו'. בסדר, אנחנו נעשה את זה, נעשה את זה גם טוב, בעזרת השם. בסדר, נתאמץ, נעמול בתורה, אבל אני אשתדל, מבחינתי לפחות, שבסוף הזמן אתם תדעו גם דברים מעשיים. כלומר, גם בחיים שלנו היום, זה מה שפוגשים. זה שני הדברים הגדולים שפוגשים, זה זה. זה השאלות שהרב מקבל, אני הכנסתי בטעות כף חולבת לתוך זה, וכו'. מכירים את השאלות האלה? זה השאלות שמקבלים, זה לא, אף אחד לא שואל, עברתי לסור בישול, שואלים האם זה מותר או אסור. והשאלה השנייה היא שאלת ההמתנה, אז אנחנו נלמד את זה בעזרת השם. מה שנשאיר למחר, בסדר, אני לא... מחר בבוקר נעשה תוספתא, ואני רוצה, לא, ב-12, אין מחר שהוא כללי. וגם אני רוצה כבר למחר, אני אשלח לכם מקורות, שנשלים עניין של חיה ועוף. בעצם מה התחלנו לראות פה? נושא העוף פה במשניות, במדרשי ההלכה כבר עסקנו בזה. ומה בדיוק קורה במשניות? מצד אחד הוא כלול, מצד שני יש בית שמאי בית הלל, מצד שני לא עוברים ולא תעשה. אז אני רוצה שקצת נחשוב על נושא העוף מאחר שהם בתוך הסוגיות, בסדר? זה בקוף תת זין, זה משנה בקוף י' ג' גמרא בקוף תת זין, לא מסובך, את הרוב ראינו כבר, בסדר? ואז כאמור בשבוע הבא נעבור לנושא המאוד יפה פה, זה של פסק הרמב״ם, בסדר? תיאבון.